ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
יש מדרש יפה פרשת השבוע, אני לא יודע אם מישהו פה היה ושמע את זה אצלי בבית, אבל המדרש הזה הוא קשור לסיפור של הבעל שם טוב.
מה? סיפור של סרטנט וגם לסיפור
הסידים. אז אנחנו עושים חיבור. הרב גינסבורג עצמו, בפרשנות שלו לסיפור, אז הוא מאיר על המדרש הזה. זאת אומרת, השבוע פרשת פקודי, המדרש הזה מופיע בפרשת פקודי, אז נעשה את החיבורים האלה, נעשה את החיבור בין הסיפור לבין פרשת השבוע. אנחנו נגיע לסיפור החסידי בסוף, ולפני כן קצת תזכורות ליסודות מרכזיים בנושא הזה של מדרש, פרשת שבוע, מדרש, שפת אמת על המדרש. הרב אדרי תמיד היה אומר שהמדרש הרבה פעמים מכניס איזה חיות בתוך הפרשה, בדברים שנראים לנו קצת טכניים ויבשים, כי בשפה של התורה, התורה הרבה פעמים מספרת לנו אינפורמציות יבשות, וזה במיוחד בולט בפרשיות שלנו, כן, תרומה, תצווה, כתיסה, ויקל, פקודי, איך להגיד איזה רעיון, איזה דרשה, זה חוזר על עצמו, וזה נראה לנו ככה דבר טכני ו... מה התורה רוצה בעריכות הדברים שלה? אז בואו נראה דוגמה. זאת בעצם הבעיה שהסיקה את המדרש, איך המדרש מתמודד איתה, ולאחר מכן איך זה מתחבר אצלנו לסיפור. אני מקריא בפניכם כמה פסוקים פרשת פקודי. ותחל כל עבודת משכן אוהל מועד, ויעשו בני ישראל ככל אשר ציווה השם את משה, כן עשו. בבקשה, יש לך כיסא? עכשיו תשימו לב למה שמתרחש פה. ויביאו את המשכן אל משה, את האוהל ואת כל כליו, כסף, קרשה, בריחה ואדמם, את מכסה אורות האלים המועדמים, את ארון העדות, את השולחן, את המנורה, את מזבח הזהב, מזבח הנחושת, את כלי החצר, את בגדי הסרט, וכל אשר ציווה השם את משה כן עשו. הנה מה שאמרנו קודם, כן, מין חזרה על דברים שאנחנו כבר יודעים אותם ושומעים ושמענו אותם כמה פעמים. בסדר, אז סיימו את מלאכת בניית הכלים, הכלים היו מוטלים על העם, וכשהם סיימו אז כולם רצו למשה רבנו. אנחנו נדמיין לעצמנו איזה שיירות שהגיעו למשה רבנו עם הכלים. ויער משה, פסוק מ"ג, את כל המלאכה, והנה עשו אותה כאשר ציווה השם כן עשו, ויברך אותה משה. אוקיי, אז מה כתוב לנו, מה כתוב בתורה? כולם הגיעו אל משה ואז משה ברך אותם. אנחנו יודעים גם שבהמשך הקדוש ברוך הוא מצווה את משה להקים את המשכן, כן? אז חז"ל אומרים גם שהוא לא בדיוק הקים את המשכן, אלא הוא אמר לו תעשה את עצמך כאילו אתה מקים, והמשכן הוקם מאליו. אבל כמו שאמרנו, התורה, הניסוח של התורה הוא ניסוח יבש, אין בו את הרוח, את הרעיון הפנימי של כל הדברים הללו. מה התורה רוצה לספר לנו בכל הסיפור הזה של הבאת הכלים אל משה רבנו? טוב, בשביל לספר לנו שמשה ברך אותם, עדיין לא משכנע מספיק, וגם להגיד שהוא הקים את המשכן. שוב, לכן זה הרבה פעמים גורם לנו כשאנחנו לומדים את הפרשיות האלה לעבור עליהם, שניים מקרא ואחד תרגום, קצת רשי, אין כמעט רשי על הפרשה הזאת, ועוברים הלאה. אבל המדרש לא הסתפק בזה. אז רק לשם הדגמה, במקור מספר 2 יש לנו לפחות 5 פסקאות שהמדרש מדבר פה. ויביאו את המשכן אל משה, דבר אחר, ויביאו את המשכן, וגם המדרשים הבאים הם סובבים סביב זה, וכולל המדרש ויביאו את המשכן אל משה. קודם כל אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מה יש להגיד כל כך הרבה למדרש על הפסוקים האלה, כולו תיאורים כאלה טכניים שמביאים את המשכן אל משה? אז התשובה היא שהמדרש אומר לנו, אנחנו צריכים לעיין בין השורות, ואם אתה מעיין בין השורות אתה תמצא הרבה עומק והרבה תוכן בכל הפסוקים הללו. היובש הוא רק מה שנראה לעינינו, כי התורה לא נכנסת לתחום הזה של, נגיד, של פנימיות התורה, של הרעיון שעומד מאחורי המילים. אבל מי שכן עשה את זה עוד לפני המדרש זה הכתובים. כמה פעמים אמרנו שהדרשנים בדרך כלל מביאים פסוקים מהכתובים, גם לפעמים מהנביאים, אבל הרבה פעמים מהכתובים, תהילים, משלי, איוב, שיר השירים, כן. למה? הרב הדרי ניסח את זה כמה פעמים. יש את התופעה שנקראת המדרש המקראי. המקרא עצמו הוא דורש את עצמו, אומרת הכתובים משלימים את מה שלא כתוב בתורה, ופה זה אחד הדוגמאות. אז אני אתחיל בדוגמה אחת, ומשם נעבור לדוגמה שהיא תקשור אותנו לסיפור על הבעל שם טוב. אז אני רק לוקח דוגמה אחת במקור מספר בדלת, מדרש רבה דלת. כמה חכמים היו שם ובאו להם אצל משה ולא היו יכולים להקימו. אז המדרש אומר, כן, היו הרבה שניסו להקים, לא יכלו, רק משה הצליח. אלא אמר שלמה, אמרנו, הפעם פסוק במשלי, רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כולנה. שמשה היה מעולה מכולם ואת עלית על כולנה, למה? שעשו את המשכן ולא יודעים לישבו. מה עשה? נטלו כל אחד ואחד מלאכתו, הוא בא להם אצל משה ואומרים, הרי קרשים, הרי בריחים, כיוון שראה אותה משה, שרתה עליו רוח הקודש והקימו. טוב, בהמשך המדרש מספר לנו שהוא לא ממש הקים אותו, אבל בכל מקרה הקמת המשכן כן מיוחסת למשה. ולא רק שהיא מיוחסת למשה, המדרש אומר לנו שעל זה נאמר הפסוק בשיר השירים, רבות בנות עשו חיל, מה זה בנות עם ישראל, ואת עלית על כולנה. מה זה ואת עלית על כולנו? משה רבנו. משה רבנו היה מעולה מכולם. איזה מובן הוא היה מעולה? כולם הצליחו, כל אחד עשה כלי כזה, כלי כזה, אבל מי שהצליח להקים אותו זה היה משה. עכשיו, איך אנחנו תמיד אומרים? המדרש עצמו כמות שהוא לא מספיק, כי השאלות ששאלנו על הפסוקים בעצם גם קשות במידה מסוימת על המדרש. אז מה הוסיף לנו המדרש על הפסוקים? מה הוא הוסיף לנו? כן? רבות בנות עשו חיל, הוא הביא לנו את הפסוק הזה, ואמר לנו שהפסוק הזה מתייחס ליחס בין משה לבין עם ישראל. בשביל זה יש פה פסקה אחת יפה מאוד בשפת אמת, בואו נראה אותה ממש בקצרה. זה, כמו שאמרנו, זה רק הקדמה לנושא שלנו. אומר המדרש השפת אמת בתף רש מ"ג, ובמדרש, ויביאו את המשכן אל משה, רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כולנה. אז השפת אמת אומר לנו, כמו שהמדרש אומר לנו לעיין בין השורות של התורה, השפת אמת לעיין בין השורות של המדרש, והוא אומר ככה, דהנה מקודם היה התעוררות מן השמיים, ומשה רבנו עליו השלום הביא את התורה מן השמיים והמשיך ליבם של ישראל לשמיים, ועתה הוא צריך להיות התעוררות מלמטה. ועשו בני ישראל למשכן והביאו אל משה רבנו עליו השלום, וזה שם שנאמר, רבות בנות עשו חיל, כי לא היה יכול משה רבנו עליו השלום לתת כוחו עד שתקנו בני ישראל בעצמותם תיקון הצריך. וכשנתקרבו להיות אחד, אז חל כוחו של משה רבנו. מה שכתוב, היי בשירון מלך, זה משה רבנו, והתאסף ראשי עם. כלומר, אחר שנתאחדו בני ישראל, חל כוחו של משה רבנו. וזה שפת אמת נפלא. הבנתם את הפרשנות שלו למדרש? אין צורך הרבה להוסיף במילים. הוא אומר ככה, בניית המשכן מציינת, נאמר את זה, וזה חוזר גם במקומות אחרים, יש מדרש יפה, פרשת כי תישא, זה ציון דרך בחיי עם ישראל, במובן הזה שעד המשכן עם ישראל היה יותר פסיבי. זה מתחיל מיציאת מצרים, ניסים, זה שולפים אותם ממצרים, אין להם כל כך חלק בזה. קריאת ים סוף, השם ילחם לכם ואתם תחרישון, כן? אחרי זה גם מתן תורה במידה מסוימת, אז משה מוריד להם, זה התעוררות הדלילה מה שנקרא בזוהר, כן? זה הערה באה מלמעלה, משה רבנו מושך את ההערה מלמעלה ומוריד את זה לעם ישראל. עכשיו התהליך הזה של המשכן, וזה כנראה גם קשור לעובדה שהם נפלו בחטא העגל, והמשכן באיזשהו מקום זה בחינה של תשובה, של תיקון, אבל מה שאומר המדרש זה לא סתם תשובה לחטא העגל, זה ציון דרך, זה מעבר מהתערותא דלעילא להתערותא דלתתא. במילים אחרות, הסיפור של התורה, זה שהתורה כל כך מרבה פה לספר לנו ויביאו ויביאו ויביאו, מכיוון שיש פה ציון דרך שהעם נותן את הכוחות למשה רבנו בניגוד למה שהיה עד עכשיו. ויש פה דיוק יפה של השפת אמת, רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כולנה. אז ככה, אם לומדים את הפסוק בפשט כמו שהוא נראה במדרש, הוא חסר משמעות. מה המדרש רוצה לספר לנו? שמשה רבנו הוא מעולה יותר מכל העם? זה לא מספיק, זה לא משכנע. אנחנו יודעים שמשה רבנו יש לו מעמד מיוחד, אומר השפת אמת, לא, תקרא את הפסוק בשני החלקים שלו, צריך לחבר אותם. הסיבה שמשה רבנו עלה על כולם, אלא שהעם נתן לו כוח. איך העם נתן לו כוח? בניית המשכן, השראה שהביא להשראת השכינה. זה בניסוח של השפת אמת או של אנדר, זה התערות דלטטה, התערות שבאה מכוח העם, והיא זאת שנתנה את הכוחות למשה. עד עכשיו משה קיבל את הכוחות שלו מהשמיים, הקדוש ברוך הוא, עלה להר, כן? לא היה צריך את העם, אבל עכשיו יש מצב חדש. כל מה שהיה עד עכשיו, כל המטרה היא לבוא ולהביא את העם, להכשיר את העם למצב כזה שזה יבוא מהם. וזה תהליך כזה של מעבר, כמו שאמרנו, מפסיביות לאקטיביות. אני חושב שאחרי שרואים את השפת אמת הזה ורואים את המדרש, אז הפסוקים של התורה כבר נראים אחרת, נכון? כן? אז כבר יש משמעות למילים האלה, זה לא סתם טכני. זה כל אחד הביא את הכלי שלו וזה, אבל זה היה רגע של אחדות בעם ישראל על ידי זה. המשכן בעצם איחד את העם, והאחדות הזאת של עם ישראל היא זאת שיכלה להמליך את משה ולעשות אותו למלך, כי משה שאב את הכוח שלו מהעם. זה הציון דרך המיוחד שמתרחש מכאן ואילך. אדמור בלי חסידים הוא לא אדמור, נכון? זה המשמעות של הבאת המשכן. זה כבר נשמע אחרת. אתם צריכים להגיד איזה וורט לפרשת שבוע. אני חושב שזה דוגמה קלאסית להראות, תקרא את הפסוקים, זה לא אומר לך שום דבר. המדרש מכניס חיים, הרב דרעי תמיד היה מנהל, מכניס צבע, חיות. אבל אם כל מה שאמרנו עד עכשיו זה רק הקדמה למה שהולך עכשיו, יכול להיות שפעם מישהו מכם ראה את זה או למד את זה, אבל אחד המדרשים, אני חושב, המדהימים, אני לא מגזים, המדהימים שראיתי אי פעם, וזה ממשיך את אותה מגמה. אז נראה את פסקה ה'. דבר אחר, ויביאו את המשכן. שוב פעם, מה שאנחנו רואים פה כבר על ההתחלה, שהמדרש, מה שתפס אותו כל העניין הזה של ויביאו את המשכן, הוא אמר, הוא, זה לא סתם סיפורים, יש פה עומק, צריך לפתוח את העיניים. מה אומר פה המדרש? מביא עכשיו פסוק משיר השירים. קודם זה היה פסוק ממשלי, עכשיו זה שיר השירים. איזה פסוק? צנה וראנה בנות ציון במלך שלמה באתרה שיתרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. עכשיו תשימו לב כמה המדרש מדהים, כמה זה לא יאומן שאפשר להגיד דבר כזה, אבל זה מדרש. המדרש אומר ככה, בפשט של הפסוק הזה, מתי נאמר הפסוק הזה לכאורה? בחתונה של שלמה, נכון? שלמה, חתונה שלו, עשו לו אתרה. מה זה אתרה?
כתר
של, כנראה זה מיוחס יותר לחתנים, אולי גם לקלות.
אתרה של חתנים.
זה אתרה של חתנים? כן,
ככה הגמרא. זה בגמרא.
הבקיאות האדירה של חמור.
לא, אמרנו בשבועות הזה. שעשו, יש איסור אתרה של חתנים.
אבל זה לא אומר שאין אתרה לקלות.
היה באספסילוס של רומי משהו. גזות זרה.
אתרה זה עלים כאלה על הראש.
איך זה נעשה? זה משהו, זה עלים? ולא אז עושים את זה לקלות? נדמה לי שזה גם לקלות. אבל, אז בפשט של הפסוק, בת שבע, זה היה בשבילה יום גדול, יום החתונה של שלמה המלך, ואז איך היא יכלה להביא לידי ביטוי את השמחה הגדולה שלה? היא עשתה לו אתרה. אבל המדרש אומר, לא, 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 לא מיני ולא מקצתי. תשימו לב, אכן אומר לכם, זה משהו מדהים. מתי נאמר הפסוק הזה? ביום שעמד המשכן. הפסוק הזה נאמר ביום שעמד המשכן. איך יכול להיות? מדברים על שלמה המלך. מה לשלמה המלך ולמשכן? זה אומר המדרש ככה, שהייתה שמחה גדולה בישראל שהקדוש ברוך הוא שורה אצלם. אז קודם כל, הנה עוד תוספת שלנו. איפה כתוב בתורה שהייתה שמחה ביום הקמת המשכן? מישהו יכול להראות לפסוק הזה בתורה? שהיה שמח? אז בדרגה של התורה, התורה לא טורחת לכתוב דבר כזה. התורה נותנת לנו את התיאורים היבשים. כן? זה כבר אולי כנראה חלק מהתהליכים שיבואו בהמשך, להכניס התוכן, להכניס עומק לתוך התורה. זה ההשלמות שאנחנו מקבלים מאוחר יותר מהנביאים, וכל הפסוקים האלה בשיר השירים, המדרש אומר, פסוקים האלה הם פרשנות למשכן. כן? קודם כל, הדבר הזה עצמו, שזה היה שמחה גדולה וכו', זה חידוש. זה החידוש של המדרש, אבל המדרש מחדש את זה בגלל שהוא יוצא מנקודת ההנחה שהפסוק הזה נאמר על הקמת המשכן. אבל השאלה היא, איך אפשר לפרש פסוק כזה על המשכן, שלמה המלך? אז אומר המדרש ככה, קודם כל שהייתה שמחה שהקדוש ברוך הוא שורה אצלה. מה זה בנות ציון? בנים המצוינים לי על ידי עובדי כוכבים. מה ציון הזה נראה באצבע? כך ישראל נראים באצבע. ציון, ציונו, זה ציון, לציין מישהו. השונות שיש בין עם ישראל לאומות העולם, לעובדי כוכבים, כן? אז בנות ציון זה עם ישראל. ולמה הם נקראים ציון? בגלל שהם שונים, הם מיוחדים. בסדר, זה התחלת הפסוק. במלך שלמה, אומר המדרש, במלך שהשלום שלו, בכלל לא שלמה המלך. מי זה מלך שהשלום שלו? הקדוש ברוך הוא. זה מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. טוב, אז כבר זה עצמו, אני חושב, זה חידוש מהפכני של המדרש. לקחת פסוק בשיר השירים, שנכתב על ידי שלמה, ולהגיד, לא, זה לא שלמה, זה המשקל. אבל צריך להסביר גם את ההמשך של הפסוק. אז הוא אומר ככה, בהתרה שיתרה לו אמו, זה המשכן. טוב, אנחנו כבר בכלל לא מדברים על החתונה של שלמה, בכלל לא מדברים על האמא של שלמה, אנחנו לא מדברים על התרה של חתנים, אנחנו מדברים על המשכן. כי המדרש דורש את הפסוק הזה על יום הקמת המשכן. אז מה זה בהתרה שיתרה לו אמו? זה המשכן. למה קראו התרה? אלא מה? התרה מצוירת, כך המשכן היה מצויר, שנאמר ורוקם בתחלת וברגמן בתולעת שני ובשש והורג, עושה כל מלאכה וחושבי מחשבות. ובהתרה שיתרה לו אמו. אגב, מפה אני חושב שנראה לומר שהתרה זה היה משהו מצויר. זה לא היה סתם אלים, אלא זה היה כנראה איזה מין מעשה אומנות כזה שהיה מצויר. וזה גם מסביר למה המשכן נקרא התרה, מכיוון שבמשכן היו גם ציורים, היו רקמות כאלה, והיו שם כל מיני ציורים של בעלי חיים וכולי. בסדר, זה, אז הנה המדרש אומר בהתרה שיתרה לו זה המשכן. אבל מה עכשיו צריך להסביר? מה נשאר עדיין לא מסתדר לנו בכל הדרשה הזאת? בהתרה שיתרה לו אמו. מי זה אמא?
אבונו של עולם.
מה?
אבונו של עולם או משה?
אמו של הקדוש ברוך הוא. לא, מי זה אמא של הקדוש ברוך הוא? וזה לא בת שבע, שכינה. תראו מה המדרש אומר. אומר המדרש ככה, אמר רבי יצחק, חזרתי בכל המקרא ולא מצאתי שעשתה בת שבע התרה לשלמה. אז קודם כל, זה סייעתא נוספת למדרש, שזה לא מיוחס לשלמה ולבת שבע, למה הוא חזר בכל המקרא. איפה שמענו שבת שבע עשתה התרה לשלמה? כן? אי אפשר לכתוב דבר כזה אם אין איזה בסיס או רמז לפני כן. אז רשב"י שאל את רבי אליעזר ברבי יוסי, אפשר ששמעת מאביך מהו בהתרה שיתרה לו אמו? אמר לו, הן. משל למלך שהייתה לו בת יחידה והיה מחבבה ביותר מדי, כנראה הרבה, והיה קורא אותה ביתי, לא זז מחבבה עד שקרא אחותי ועד שקרא אמי. כלפי מה הדברים אמורים? כך הקדוש ברוך הוא בתחילה קרא לישראל בת, שנאמר שמי בת אורי ואתי אוזנך ושפחי עמך, זה יציאת מצרים. לא זז מחבבן עד שקרן אחותי, שנאמר פתחי לי אחותי רעייתי יונתי תמתי שראשי נמנתה לקבוצותיו ישראל לילה. כלפי מה זה אמור? תכף נראה שפת אמת. לא זז מחבבן עד שקרן אמי, לא פחות ולא יותר. מה זה אמי? עם ישראל זוכה פה לאיזה תואר מיוחד במינו, האמא של הקדוש ברוך הוא. מישהו מכם יכול להסביר דבר כזה? זה הרי, אנחנו היינו אומרים על זה עבודה זרה להגיד דבר כזה, כאילו עם ישראל מעל הקדוש ברוך הוא. אבל המדרש אומר כן, והמדרש מסביר את זה, זה נכנס גם במילים. מה הפסוק שם כתוב? הקשיבו אליי עמי ולאומי. מה עשה המדרש? לאום עשה במקום לאומי לאימי. זאת אומרת, הלאום הוא הופך להיות אימא. אז עכשיו, האזינו כי תורת עצים ומשפטי. עמד רשב"י, שמעון בר יוחאי שמע את הפשט הזה מרבי יהושע בן רבי אלעזר ורבי יוסי, עמד ושקוע על ראשו. כל כך התלהב מהחידוש הזה. אנחנו מצפים להגיד לו, איך אתה מדבר ככה? נכון, אמר לו, וואו, נשק אותו על ראשו, זה הציון הכי גבוה, מעל הראש כאילו, כן? אז הוא לאיפה, כל כך התלהב מזה, נשק אותו על ראשו. טוב. אז לאט לאט אנחנו מתחילים להרכיב את הפאזל של הפסוק הזה. זה לא שלמה המלך וזה לא בת שבע, אלא זה עם ישראל, ושלמה המלך זה מלך מלכי המלכים שהשלום שלו, ומה זה האמא שלו? לא פחות ולא יותר מעם ישראל. עכשיו רק צריך להמשיך את הסוף של הפסוק, ביום שמחת ליבו בירושלים. דבר אחר ביום חתונתו על הים, ביום שמחת ליבו דבר אחר, זה הכי רלוונטי לענייננו, ביום חתונתו במשכן, ביום שמחת ליבו בבית המקדש. אז תשימו לב מה קורה. בואו רק נראה את השפת אמת. השפת אמת הסביר את זה, מה זה בת, אחות ואימא. בתף רשנון בית הוא אומר ככה: במדרש צנה אורנה בנות ציון שיתרה לו אמו לזז מחבבת שקרא אחותי אמי. העניין הוא כי ביציאת מצרים נעשו בני ישראל כלים לעבודתו יתברך שמו, והוא בחינת ביתי, עבדים של הקדוש ברוך הוא, כן? אחר כך בקבלת התורה הוא בחינת אחותי. בקבלת התורה הם קיבלו שדרוג מסוים, הפכו להיות כאילו אחות. איך זה מדויק בפסוק? אומר השפת אמת שנתממו בסיני ואמרו כל אשר דיבר השם נעשה. כך כתוב: פתחי לי אחותי, אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי. אז הוא אומר תמתי זה סיני, כי הם נתממו בסיני ואמרו כל אשר נעשה ונשמע, כן? למין תמימות כזאת אינסופית, כן? הליכה מוחלטת אחרי הקדוש ברוך הוא. אז זה סיני. ואחר החטא, חטא העגל, ששבו בתשובה, ואמרו חז"ל: במקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד, והטעם כי על ידי תשובה נתקן דרך חדש. מכל שכן כלל ישראל כשעשו תשובה המשיכו מאין סוף המשכה חדשה, וזהו בחינת המשכן שיתרה לו אמו. אז אומר השפת אמת, מה זה התרה שיתרה לו אמו? זה המשכת דרך חדשה. כביכול יש לעם ישראל כוח של חידוש, כן? מאיפה הם מושכים את זה? מהאין סוף. וזה על ידי עשיית המשכן. עשיית המשכן יש מבחינה עוד יותר גבוהה של בעלי תשובה, שבצד מסוים, איך כתוב, איך אומר דוד המלך, כי הכל ממך, כן? מידך נתנו לך, כן? גם אם אנחנו נותנים לקדוש ברוך הוא, זה כביכול, זה ממנו, הוא נותן לנו את הכל. אבל יש בחינה מסוימת באדם שהוא מגיע למדרגה כזאת שהוא אפילו אפשר לומר עליו שהוא נותן. זה מה שמיוחס לעם ישראל פה. עכשיו קודם כל ענייננו, שימו לב שוב פעם איך זה הולך ומתרחב. הפסוקים האלה של ויביאו את המשכן, ויביאו את המשכן, זה תפס את המדרש. המדרש אומר זה לא סתם תיאורים יבשים, יש פה ביטוי לדרגה מיוחדת של עם ישראל. אז בפסקה הקודמת אמר שזה תרות הדלטטה, שהם נתנו כוח למשה רבנו. בפסקה הזאת המדרש הולך עוד יותר קיצוני, לא רק שהם נתנו כוח למשה רבנו אלא כביכול לקדוש ברוך הוא, כן? יש פה נתינה גם לקדוש ברוך הוא בזה שהם בנו את המשכן. אז קודם כל לענייננו, זה רק סוגר לנו את המעגל. עכשיו זה נראה אחרת לגמרי כשאתה קורא את הפסוקים בתורה אחרי המדרש ואחרי השפת אמת. זה כבר פסוקים שיש להם משמעות, שיש להם צבע, שיש להם חיות, כן? זה פסוקים שאתה קורא את זה עכשיו אתה מתלהב, זה משהו אחר לגמרי. אבל כל זה לא הבאנו בשביל הסיפור הזה של הבעל שם טוב, שראיתי אותו לאחרונה רק, יש המון סיפורים שם באור ישראל, אבל לאחרונה נתקלתי בסיפור הזה וראיתי שהרב גינזבורג קושר את זה למדרש. את המדרש הכרתי עוד לפני כן מהשיעורים של הרב הדרי, אבל ברגע שהרב גינזבורג קישר את זה לסיפור חסידי אמרתי פה אי אפשר להישאר אדיש, ובואו נראה את הסיפור הבא. כבוד קדושת מורנו הבעל שם טוב אמר פעם לתלמידיו: ניסה ללמוד אהבת השם. תמיד דרכו של הבעל שם טוב הייתה לצאת עם החסידים שלו, לא יודע, יצאנו לראות סיפורים כאלה החוצה ולהראות להם כל מיני תופעות. מה? איך? כן. בקיצור, במקרה הזה לאן הוא לקח אותם? ויבואו אל כיכר רחבת ידיים ובה מצאו רועה בהמות. האנשים הפשוטים שהבעל שם טוב כל כך הדיר אותם והעלה אותם וכולי, רועה בהמות, מה יכול להיות מקצוע יותר פשוט מזה? והרועה עומד וטוען: ריבונו של עולם, אהבתיך, במה אעבוד אותך? ארקוד לפניך. והתחיל לרקוד שעה ארוכה. אחר כך טען: ריבונו של עולם, אהבתיך, מה אעשה לפניך? והיה לפניו בריכת מים. רגע, קודם כל, מה בשלב הראשון שמתם לב מה הוא עשה? הוא אומר: במה אוכל לעבוד אותך? אני רוצה להיות עבד שלך, כן? איך אני יכול לעבוד אותך? רואה, לא יודע ללמוד, לא יודע לעשות לו. זה אומר, איך אני יכול להביא את עצמי לידי ביטוי? יש לו כזאת השתוקקות לאהבת השם וכו', אני ארקוד לפניך, זה מה שאני יודע לעשות. אבל זה היה רק השלב הראשון. אחרי זה הוא אמר, השתוקקות היא הולכת וגדלה יותר ויותר. הוא אומר: אני אוהב אותך, מה אעשה לפניך? אני רוצה לעשות עוד יותר. והיה לפניו בריכת מים, ויאמר: אדלג לפניך את בריכת המים. ודילג את בריכת המים שעה ארוכה. זאת אומרת, קפץ מגדה לגדה, אני יודע, משהו כזה. עכשיו, באיזה מובן כבר זה שלב יותר מתקדם?
יותר שיגעון.
מה?
יותר שיגעון.
יותר שיגעון. אבל לא, מבחינת ה... למה זה באיזשהו מקום מבטא כבר דרגה יותר גבוהה מהדרגה הקודמת?
נועץ.
זאת אומרת, דרגה הקודמת הוא אומר, אני אעבוד אותך. זאת אומרת, הוא מתייחס אליו כאיזה עבד. זה מקביל לביתי. הדרגה הזאת, הוא כבר אומר, ארקוד לפניך, זה כבר באיזשהו מקום אחותי. כך מסביר הרב גינסבורג, כן. אחותי, תמתי, זה כבר משהו יותר שוויוני. אני רוצה לרקוד לפניך.
מה יעשה לפניך, אבל
זה? כן, מה יעשה לפניך, זה כבר... הוא לא מדבר פה על עבדות. הוא מדבר פה, אני רוצה לעשות לפניך, להוכיח זה. אז זה משהו יותר שוויוני כבר כביכול. ויאמר עוד, מה אוכל ליתן לך ריבונו של עולם? יש לי בכיסי מטבע, אתן אותה אליך, ויקח המטבע ויזריקה למעלה. לפי אחת הגרסאות, המטבע נעלמה אי שם למעלה ולא חזרה. אנחנו תמיד אומרים שסיפורי מופתים, זה, אתם יודעים מה הרבי מקוצק אומר, מי שמאמין להם הוא פטיט. אבל מי שחושב שהם לא יכולים להיות, אז הוא אפיקורס. זאת אומרת, צריך לקחת את זה ברבון מוגבל שזה יכול להיות. זה בהחלט אומר, יכול להיות רואה כזה שהוא נמצא בקרבת אלוקים כזו גדולה, בהשתוקקות כזו גדולה. זה מאוד יכול להיות שנעשים לו דברים שלא נעשים לבני אדם רגילים. אבל לענייננו, זה אומר הרב גינסבורג בדיוק המדרש שלנו. זאת אומרת, בואו נגיד שזה גרסה חסידית למדרש שלנו. זה בשפה יותר חסידית, כן? הוא אומר, קודם כל אני אעבוד אותך, אחרי זה ארקוד לפניך, אבל ההשתוקקות היא כל כך גדולה, הוא אומר, אני רוצה לתת לך משהו. מה יכול רואה בהמות לתת לקדוש ברוך הוא? יש לו איזה מטבע בכיס, כן? אז זה זורק אותה לשמיים. עכשיו, מבחינת הבעל שם טוב, בעל שם טוב לא להג לזה, לא להג לרואה בהמות, איפה? אמר לחסידים, יכול להיות שאתם תלמידי חכמים יותר גדולים ממנו, אבל אם אתם רוצים ללמוד אהבת השם, זאת היא אהבת השם. זה כל כך טהור, זה כל כך אמיתי. לפעמים אתה רואה אצל אנשים הפשוטים, זה תום ותואר שאתה לא מוצא אצל אנשים יותר כאילו מתוחכמים, נכון? כי הרבה פעמים מרוב התחכום, כן, אז כבר מאבדים את החיות ואת החיוניות. דווקא אדם פשוט שאין לו מה, אין לו מי יודע מה בחיים שלו, שוב, אבל הוא יש לו יותר סיכוי להגיע לדבר הפשוט ביותר והאמיתי ביותר, בגלל הפשטות שלו. כל פנים, שוב, סיפור אמיתי, זה לא סיפורים שהמציאו, סיפור מפורסם. אבל לענייננו, זה משלים לנו את המדרש מהפרשה, כן? זה דוגמה כזאת יפה לזה שהבעל שם טוב מוציא את החסידים שלו, הוא אומר, בואו נלמד אהבת השם איזה רואה בהמות. אז זה אימי. זאת אומרת, מבחינת הרואה, מבחינה מסוימת יש פה נתינה לקדוש ברוך הוא. אני אומר, צריך להגיד, לסייג את זה, להגיד, כביכול נתינה לקדוש ברוך הוא, מה אנחנו יכולים לתת לו, אבל אף על פי כן. אף על פי כן, אדם יכול להגיע מדרגות מסוימות דרגה שהוא כבר לא עבד, הוא כבר לא מרגיש שהוא מקבל כל הזמן מהקדוש ברוך הוא, אלא הוא מגיע למדרגות כאלה שהוא כבר מחדש דברים, כמו שהשפת אמת אמר, על הבחינה של המשכן. הבחינה של בעלי תשובה זה משהו לא צפוי, משהו שאין לו הסבר, אין לו היגיון. עשית אחר. אמרנו, תשכם איזה, הקדוש ברוך הוא נותן לך דרך חדשה. אתה יכול לפתוח פתח חדש ולהוריד מהאין סוף איזה דרך חדשה, והקדוש ברוך הוא יקבל את זה. במידה מסוימת אפשר לקרוא לזה נתינה לקדוש ברוך הוא. המדרש מכנה את זה בשם כזה של אמא של הקדוש ברוך הוא. זה לא יאומן שעם ישראל זוכה לתואר כזה, אבל זה מדרש. רבי שמעון בר יוחאי התלהב מהפרשנות הזאת, כן? שהוא נשק לו את הראש. זה רשב"י. אם היה אומר את זה השפת אמת, היינו אומרים, נו! אם היה אומר את זה הבעל שם טוב, תן לך או משהו, אבל כשיש לנו את המדרש, אז יש בזה משהו, אנחנו רואים שיש לזה בסיס. רק הסיפור הוא משכלל את זה יותר, הוא מכניס יותר משהו חסידי, משהו יותר שאנחנו יכולים להתחבר אליו אולי יותר, זה יותר מחובר אלינו.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.